לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים. פרשת עקב, אוי, כל כך הרבה דברים יש לדבר, אבל בשביל המאזינים היקרים שלנו אני רוצה לשאול שאלה. למה נסמכה פרשת עקב לבין הזמנים? פרשת עקב נמצאת תמיד בזמן של החופש, שכולם יוצאים, כולם מבלים, כולם מחליפים כוחות, אשריכם ישראל, ברוך השם. למה? למה נסמכה פרשת עקב? אני יוצא עכשיו לקמפים של החבר'ה הצדיקים, בחורי ישיבות, ואני רואה אותם. יש מקומות שהם יוצאים, אתה רואה אותם, אין, חצי יום ראשון לומדים, ואחר כך יוצאים לכל מיני אטרקציות. ואז אני מגיע. יש כאלה שאתה מגיע, אתה רואה אותם, יושבים מולך, החופש, עם הנעלי בית, עם הציצית ככה מעל הגופייה, וחולצות קצרות, יושבים. ואז אמרתי להם, תגידו, למה נשמח 9 באב לקמפים? הרי הקמפים שיוצאים כל החבר'ה, זה מיד אחרי 9 באב. רק נגמר 9 באב, הופ, אלה לצפון ואלה לדרום, ופרצת ימה בקדמה צפונה בנגבה. אז למה זה נשמח? אמרתי להם, כי 9 באב זה דוגמית של מה שהולך להיות בבין הזמנים, בקמפים. זה דוגמית. מה הדוגמית? תסתכלו על 9 באב, תראה מה קורה בקמפ. א', כולם הומחים עם נעלי בית. ב', כל היום מחכים לאוכל. ג', לא לומדים כל היום. לא לומדים כמו ב9 באב. יוצאים לאטרקציות, חוץ מאלה שלומדים בבוקר. והדבר הרביעי, מניחים תפילים במנחה. מניחים תפילים במנחה. למה? יש מסעות, לילות, עניינים. גיצור, אמרתי להם, זה נשמח. אבל לנו, אנחנו, למה נשמח פרשת עקב לכל העניין הזה של היציאה, שיוצאים עם הילדים, וכל אחד הולך למקומות שלו? רבותיי, זה לא סתם. כל דבר נמצא בצורה מסודרת. היום אני רוצה לדבר קצת על הילדים שנמצאים איתנו בתוך החופש הזה. אז קודם כל, עקב, תדע לך שכעת מתחילים לעקוב. מתחילים לעקוב אחריך. רואים התנהגויות. למה תמיד לא נמצאים ביחד עם הילדים? עכשיו נמצאים יחד. ואני בבתי ספר, לפני שיוצאים לחופש, אני הולך לחזק אותם על החופש. ואז אני אומר להם, תלמידים יקרים, תדעו לכם, בסופו של דבר דיברתי עם המנהל ועם כולם, והוחלט שהשנה אתם לא יוצאים לחופש. איזה פרצופים הם עושים. נא, זה, מה קרה? מה לא יוצאים? לא. ואז אני אומר להם, תירגעו. אחרי ויכוח סוער, הוחלט שלא רק שאתם תצאו לחופש, אלא הוחלט שהחופש יותר חשוב מהלימודים. אוי, איזה כפיים נהיה שם בקהל. החופש יותר חשוב מהלימודים. אחד אומר לי, יאללה, תסביר את זה למנהל. תסביר לו שהחופש יותר חשוב מהלימודים. אני אומר להם, אני אומר לכם, החופש יותר חשוב מהלימודים. וכולם מסתכלים, איך אחד אמר לי פעם, כבוד הרב, אם החופש יותר גדול מהלימודים, אז אולי נלמד רק את התקופה של הבין הזמנים, וכל השנה יהיה חופש. אלא מה? מה העניין? למה החופש יותר חשוב מהלימודים? פשוט. בשביל מה בן אדם מתאמן? אמון זה גם אמונה. בשביל מה בן אדם מתאמן? אחד רוצה להתאמן להרים משקלות. ומרים, מרים, מרים כל היום, כל הלילה. מתאמן. למה אתה מתאמן? הוא רוצה להגיע אחר כך לתחרות, ובתחרות הוא ירים כך וכך קילו, יקבל מדליה, יקבל מיליון דולר, יקבל, יקבל. כל זה בשביל התחרות. הוא מתאמן 4 שנים בשביל להגיע לתחרות. אז מה יהיה? מגיע התחרות, אתה בא? אני לא בא עכשיו, אני אעבור לתחרות הבאה. התחרות הבאה עוברת עוד 4 שנים, נגמר. אתה בא? אני לא בא. אתה בא? אני לא בא, עד שמת. אז מה עשית בזה? בשביל מה התאמנת? כל האימונים זה כדי להגיע לתחרות. כל הלימודים, אמרתי להם, כל מה שאתם לומדים זה כדי להגיע לחופש, כדי לראות אותך איך אתה מתנהג כשאתה בלי מסגרת. מה אתה עושה כשאתה נמצא בלחצים של חופש? כשאתה נמצא בתוך חברה, מה אתה עושה? האם אתה מקיים את ויגבל ליבו בדרכי השם? האם עכשיו פתאום רואים את הדרך ארץ? אתם יודעים כמה אנשים חזרו בתשובה בגלל שהם ראו בחורים שיצאו לחופש? ראו מה זה בחורי ישיבה שיוצאים לחופש? איזה התנהגות? איך הם מקפידים לא לפגוע אחד בשני? איך מקפידים בן אדם לחברו? איך משאירים את המקומות איפה שהם נמצאים? הכל נקי, הכל מסודר, יש אחריות. אנשים יוצאים ושם בודקים את כולם. כתוב פרשת עקב, דברים שאדם דש בעקביו, שם מודדים אותך. זה מה שמסובב אותך ליום הדין. שם בדברים הקטנים, איך אתה יוצא, מה אתה עושה, איך אתה מתנהג בחוץ. אמרתי להם שיש פסוק שאפשר לפרש אותו בשתי כיוונים. שתולים בבית השם בחצרות אלוקנו יפריחו. שתולים בבית השם. אמרתי לו, כשאתה נמצא בישיבה, אתה נמצא בבית בזה, אתה נראה כמו שתיל. איזה יופי, איזה תפילות, איזה הקפדה, איזה תענוג, ממש דרך ארץ, הכל. מה יש? שתולים בבית השם. אתה נראה כמו שתיל כשאתה בבית השם. השאלה היא, מה יהיה בחצרות אלוקנו? מה יהיה כשיוצאים לחצר? אז יש כאלה בחצרות אלוקנו, יפריחו. מגיע לחצר, נגיע בין הזמנים, שכח את הישיבה, שכח את זה, עכשיו אני בחופש, תעזבו אותי, וזהו. מה קרה? בחצרות אלוקנו יפריחו? הכל פתאום פורח? ויש פירוש אחר, שתולים בבית השם. כשהוא נמצא בבית השם, הוא נראה כמו שתיל. אתה לא יודע אם הוא יפרח, אם הוא יסגשג, אם הוא ינבול, מה יהיה איתו? בבית השם הוא נראה כמו שתיל. השאלה בחצרות אלוקנו, מה אתה עושה כשאתה יוצא לחופש, לחצר? שם יפריחו, שם אתה פתאום מסגשג, שם פתאום אתה מראה שכל הלימודים היה כדי להראות דוגמה אישית. אוה! בחצרות אלוקיון יפריחו. שם אתה מוציא את הפרחים האמיתיים. שם בודקים אותך, שם רואים. לכן דווקא להפך. פה הזמן שעוקבים אחרינו, מסתכלים לראות האם אנחנו באמת יש לנו עוצמה, או אנחנו רק נגררים. אתם יודעים, הרכבת, המסילה של הרכבת עוברת דרך הכפר. היא חייבת כדי לקצר, חייבת לעבור דרך כפרים. והנה רכבת אחד עוברת מהכפר. שני כפריים מסתכלים על הרכבת. ואחד אומר לו, תקשיב, אני רואה את הרכבת איך היא טסה, אני אומר לך, לכל קרון יש מנוע. כל קרון יש לו מנוע. ולכן היא טסה כל כך מהר. אמר לו החבר שלו, הלו, מה קרה לך? מה פתאום? יש רק קטר אחד קדימה, וכל שאר הקרונות הם רק נגררים, אין להם שום מנוע. אמר לו, מה פתאום? התחיל ויכוח. אמר לו, מה הבעיה? בוא נבדוק. איך נבדוק? אמר לו, נלך לתחנה המרכזית של הרכבת, ונראה שם. שתיהם הולכים 3 ימים, הלכו על הפסים, עד שהגיעו לתחנת הרכבת. פתאום הם רואים שהרכבת מגיעה, הקטר מנתק את עצמו מהקרונות, וממשיך לבד.
הא?
אומר לו, מה זה? למה הם לא זזים? אומר לו, בוא נבדוק. מסתכלים, אין מנוע לשום אחד. הקטר לבד, הוא יש לו מנוע. כל השאר עומדים כמו אבן שאין לה הופכים. אמר לו, אתה צודק, אני טעיתי. באמת חשבתי כל קרון יש לו, אבל עכשיו אני רואה בתחנת רכבת, הוכחת לי שבעצם אין שום מנוע לשום אחד. אמרתי להם, ככה זה החופש. כשאתה נמצא בסטנדרט, באמצע הנסיעה, באמצע החיים, באמצע הלימודים, לא יודעים, יש לך מנוע, אין לך מנוע, אתה נגרר, אתה לא נגרר. הרכבת נוסעת. חושבים שלכל קרון באמת יש מנוע, כי הכל זז. מתי אפשר לבדוק אם יש לך מנוע או לא? מתי שמגיע החופש. מתי שמגיעים לתחנה המרכזית. מתי שהרכבות הולכות לנוח. ואז פתאום רואים למי, מי נגרר ומי גורר. רואים מי יש לו מנוע, מי אין לו מנוע. דווקא בזמן הזה, של החופש הקטן הזה, 3 שבועות, חודש, יש כאלה חודשיים, בזמן הקצר הזה בודקים אותך בשבע עיניים. פרשת עקב, עוקבים אחריך, מסתכלים לראות האם אתה נגרר כל השנה, או שאתה באמת יש לך מנוע, או שבאמת יש לך מנוע משלך. האם אתה עם עוצמה אמיתית? האם אתה באמת עם עמוד שדרה? לא כל איזה אחד, בוא נטייל, בוא נלך, בוא זה ישר קופצים, הולכים. אצלנו יש חשבון, אצלנו הדברים מדויקים, הדברים מסודרים, ואז פתאום שם אתה נבדק. שם בודקים אותך, שם מסתכלים. לכן, רבותיי היקרים, החופש הוא יותר חשוב מהלימודים, כי פה בן אדם מראה את מה שהוא למד. פה הוא מראה אם הוא יתאמן בצורה נכונה. דווקא פה, בחיזוקים, בדברים שרואים אותך, בדקדוק של ההלכות, שאתה פה ממשיך עם כל העניין, זה רואים אותך. מי היה לו פעם את הניסיון הזה? אסתר המלכה. אסתר המלכה הייתה בבית של מרדכי, מקפידה על כל פיפס קטן ביהדות, ופתאום היא הולכת לחשברוש. אוי, מה שקורה אצל החשברוש. איזה ארמונות, בהת ושש ודר וסוחרת, איזה בית, איזה עולם, איזה ניסיונות, כל המשרתות, כל התאוות שבעולם נמצאים ליד העיניים של אסתר המלכה. ומה כתוב שם בפסוק? ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. מה זה מאמר מרדכי? אומר הגאון מוילנה, זה החומרות. ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, שם אצל המלך היא מקפידה. איך? כאשר הייתה באומנה איתו. בדיוק כמו שהיא הייתה בבית עם מרדכי. כל ההקפדות, כל הדברים. יש אנשים קצת יוצאים מחוץ לבני ברק, פתאום אתה רואה אותם, הכל פורח להם. להפך, עכשיו זה הזמן. החופש בא לראות לנו, לראות איך אנחנו עומדים, איתנים, חזקים, כדי שנחזור עם כוחות חדשים הביתה. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, נמצאים בתוך החופש הזה, בתוך הדברים הנפלאים האלה, בתוך הזמן הכי מדהים והכי מיוחד. אז אלה שמנצלים אותו, זוכים. אספר לכם מה קרה. יום אחד, הזמינו אותי לאחד המקומות, אמרו לי, הרב לסרי, אנשים יוצאים לחופש. ואתה יודע את הניסיונות. אתה יודע איפה יכולים להגיע כל אחד ואחד, בגלל החופש הזה. כמה פצועים יצאו לנו מכל החופש הזה. ולך אגב, אני שומע על אסונות. אבותיי היקרים, יוצאים, צריכים לשים 7 עיניים, 7 עיניים. כמה תביעות, כמה דברים קורה בעם ישראל. ממש המשיח צריך להגיע, זהו. זה אי אפשר ככה להמשיך, לא יאומן. עוד מקרה ועוד מקרה, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו רק שמחות, ויוציא לנו את כל המקרים האלה, המצערים האלה, מעם ישראל. על כל פנים, הביאו אותי למקום, אמרו לי, כבוד הרב, אנשים יוצאים לחופש, תן להם איזה משהו שיתפוס אותם, שיחזיק אותם, שגם בחופש הם לא יחלשו. אמרתי להם, רבותיי היקרים, היה כפר אחד, ובכפר הזה היו גרים שני חברים. יש להם איזה אגם, ברבורים, תרנגולים, בת יענה משועממת, וגם איזה כלב, ועוד איזה חמור וסוס. וככה הם חיים בכפר, שואבים מים מהבאר. יום אחד, חבר אחד אמר, תשמע, אני הולך לעיר. אני הולך למוסקבה, עיר גדולה, אני רוצה לגור שם. אמר לו, טוב, שיהיה לך לבריאות. הלך, גר בעיר. אחרי 20 שנה, הוא בא לבקר את החבר שלו בכפר. מה נשמע? לא השתנה כלום. הנה האגם, הנה התנגולים, הבת יענה עדיין לא מצא את עצמה. הנה, זה המצב. מה אתה אומר? תגיד לי, כשאתה צריך להגיע לכפר השני, עם מה אתה הולך? אומר לו, עם החמור. ואם אתה צריך להגיע לכפר היותר רחוק, לא הולך עם הסוס. אומר לו, אתה יודע, אצלנו בעיר במוסקבה, אין סוסים ואין חמורים. אצלנו יש דבר מדהים. מה? רכבת. אמר לו, מה זה רכבת? אומר לו, אתה לא יודע, זה טס על 120-130 קמ"ש. מה? אז כמה סוסים יש מקדימה? אין סוסים. אז מי דוחף מאחורה? אין דוחפים. אז איך זה יכול להיות? אמר לו, ככה זה רכבת. זה טס טיסה חבל על הזמן. אמר לו, מה אתה מדבר? אני חייב פעם להרגיש את התענוג הזה. אמר לו, תאסוף כסף, תבוא לעיר, ייסע ברכבת. אסף רובל לרובל. עד שנהיה לו 50 רובל, אמר, כנראה שזה מספיק לכרטיס. לקח את הסוס, הגיע למוסקבה, שם את הסוס בעורבה, והלך לכיוון תחנת הרכבת. איזה פסים, איזה עולם, איזה רחבה. הוא רואה את הכל ומתפעל. והוא הולך לקנות כרטיס. עכשיו, ברכבת יש שלוש מחלקות. מחלקת ביזנס, מחלקה א', מחלקה ראשונה. זה מחלקה, שמה יש לך חדר, מיטה גדולה, יש לך גם מקרר עם כל סוגי השתייה, טפוזינה, אשקולינה, לימוזינה, טוטינה, גויבינינה, מה שאתה רוצה. שלוש ארוחות ליום, זה חדר של בעלי עסקים. זה כרטיס עולה 50 רובל. זה, אתה לוקח כרטיס מוזהב, אתה שם אותו בכיס מקדימה, מיד רואה אותך מלצר, רץ אחריך, לוקח לך את המזוודה, מביא אותך למסעדה, מושיב אותך לאכול, התנ"ך, מגיעה הרכבת, לוקח לך את המזוודה, מביא אותך לחדר, הנה זה המספר שלך, 101, זה החדר, כנס, יש לך הכל שם. זה מחלקה א'. מחלקה שנייה, משלמים 5 רובל. זה רכבת, כמו רכבת ישראל, ספסל מפה, ספסל משם. ויש מחלקה ג', מחלקה עם ספסלים שבורים. שם נכנסים כל הגנבים. שם בן אדם עולה כדי להגיע ליריד, מביא איתו את החמור. השני עולה עם פרה. השלישי עם תרנגולים. הרביעי עולה עם ברווזים. מה יש? צריכים למכור את זה שם. וריח מסריח. וכל מה שיש שם, עם כל הבלגן של החמורים ושל הזה, עם כל הריחות, זה נמצא במחלקה ג'. שם משלמים רובל אחד. ויש כאלה גנבים שגם זה לא משלמים, נדחפים. טוב, הוא לא ידע את כל המחלוקות האלה. הוא בא לתחנה, אפשר לקבל כרטיס? אמר לו, כן. איזה מחלקה אתה רוצה? מה זה מחלקה? כירורגית? מה זה המחלקה הזאת? אמר לו, מחלקה, מחלקה. בעל ההוא, הכרטיסן, שומע מחלקה, מחלקה. הוא הבין שהוא רוצה מחלקה הכי טובה. אמר לו, זה עולה 50 רובל. אתה לא מבין. בדיוק זה הכסף שאספתי. מה אתה מדבר? הנה, בבקשה. ספר לו אחד-אחד. אמר לו, בבקשה, הוציא לו כרטיס מוזהב. כרטיס מוזהב. נותן לו את הכרטיס. הבן אדם הזה לא יודע שצריך לשים את הכרטיס בכיס מבחוץ, כדי שהמלצר יראה אותך. שם אותו בחליפה בפנים, והלך לחכות ברכבת כמו שכולם מחכים. הוא עומד עם כולם, ופתאום הרכבת מגיעה, וכל אחד מתחיל לרוץ, לתפוס מקום. 5 רובל, לא רצים מהר, יש להם פחות או יותר את המקום שלהם. אבל אלה ששילמו רובל מחלקה ג' דוחפים, נכנסים, לפחות לתפוס מקום בעמידה. הוא ראה שכולם רצים. איפה שכולם רצים, גם הוא התחיל לרוץ, הוא קשת שמן. התחיל לדחוף ימינה, לדחוף שמאלה, להעיף אנשים. נכנס לרכבת. הוא נכנס, מולו עומד חמור. מצד הימני שלו עומד פרה, עומדת איזה פרה. על הקרחת שלו עומד איזה תרנגול שמנקר לו שם. וזה, וריח מסריח, אבל הוא רגיל, הוא בכפר. הכל מסריח שם. ופתאום הרכבת מתחילה לנסוע. נוסעת הרכבת, נכנס קצת אוויר. ואז זה מפזר את הריח בשווה לכל אחד. ופתאום הרכבת טסה במהירות. ואז הוא מסתכל מהחלון מרבותיי, העצים עפים, בניינים עפים. אמרו לו, אדוני, שום דבר לא עף. אמרו לו, מה זה? תסתכלו. אמרו לו, אדוני, הכל עומד במקום. זה הרכבת טסה. מה אתה מדבר? איזה כיף, איזה יופי. לא ידעתי שזה הרכבת. תראה מה הולך כאן. מה? והוא מתפעל עם הריח, עם הבלגן. באמצע הנסיעה הוא שומע את הגנב הראשי צועק בתחילת הקרון. רבותיי, כרטיסן הגיע להתחבות. כל אחד תופס לו פינה. למה כרטיסן הגיע? וכולם גנבים שם. תחבא פה, שם. זה רואה ככה. כולם מתחבים. אמר, כנראה זה המנהג של הרכבת. נכנס מתחת לאיזה ספסל. היה שם אחד הפריע לו, העיף אותו משם. נכנס, ויש רגליות לספסל, אבל הוא שמן. לאט לאט עם הרגלית, פלק, הצליח להיכנס, דחף את עצמו עוד קצת, הגיע לרגלית השנייה, פלק, נכנס לשם גם כן, עם השומן שלו, וזהו, הוא לא יכול לצאת. הרגליים שלו במסדרון. הכרטיסן מגיע, כרטיסים, בבקשה, מסתכל, אין אף אחד. איפה כולם? תרנגולים יש, פרות יש, חמורים יש, בני אדם אין? מה, הם עלו לבד? מי זה הגנב הראשי פה? איפה הגנב? כולם מתחבים. אחד מתחבא תחת הפרה, אחד תחת החמור, אחד שם את כל התרנגולים עליו, אחד עולה למעלה, נהיה כמו מזוודה. אבותה, איפה כולם? פתאום הוא רואה את הרגליים של האום. או, הנה הגנב הראשי, מה חשבת? חשבת, אה? לגנוב, אה? הוא מתכופף, הוא רואה אותו מתחת לספסל, בוא גנב. אומר לו, למי אתה אומר גנב? לך, לך, כן גנב. אני גנב, אתה לא מתבייש? אומר לו, בוא, בוא. צא מהספסל, אומר לך, אני אצא. הוא כבר גיבור כזה, קם עם הספסל ביחד, עקר אותו מהמקום, והספסל נראה לו על הגב כמו תרמיל. אומר לו, אתה אומר שאתה לא גנב? תביא כרטיס. הוא מכניס את היד לג'קט, מוציא לו כרטיס מוזהב, מחלקה ראשונה. הכרטיסן מסתכל עליו ועל הכרטיס. עליו, על הכרטיס. עליו, על הכרטיס. אומר לו, תגיד לי, איך זה יכול להיות? אומר לו, מה הבעיה? אני לא מבין. יש לך כרטיס מחלקה ראשונה. בחדר שלך מחכה לך מזגן, אוכל, שתייה. כל התענוגים שבעולם מחכה לך במחלקה הראשונה. יש לך כרטיס מוזהב. ואני רואה אותך במחלקה שלישית, מתחת לספסל, שעכשיו הספסל עליך? אמור להגיד לך את האמת, אני לא יודע מה זה רכבת. פעם ראשונה, אני ראיתי כולם קונים כרטיס, קניתי, כולם רצים, רצתי, כולם מתחבים, התחבאתי. אמר לו, תגיד לי, אתה נורמלי? אתה ראית כמה שילמת על הכרטיס? אמר לו, כן, אני שילמתי יותר מכולם. שילמתי 50 רובל. ראיתי אנשים ששילמו שם 5 רובלים, רובל אחד. אמר לו, אבל ראית ששילמת יותר מכולם? אמר לו, ראיתי. אז למה לא שאלת? היית שואל, למה אני משלם כל כך הרבה כסף? ואז היו אומרים לך, שיש לך כרטיס, מחלקה ראשונה, מלצר מחכה לך. אבל לא שאלת. כולם רצים, אתה רץ. כולם מתחבים, אתה מתחבא. אתה לא מבין איזה המוני מסכן אתה. אמרתי להם, רבותיי היקרים, יוצאים לחופש. יוצאים. נכון. כולם יוצאים. צריכים לדעת מי אנחנו. אנחנו נמצאים במחלקה ראשונה. בנים אתם לשם אלוקיכם. אנחנו במחלקה הכי רצינית אצל הקדוש ברוך הוא. נמצאים קרוב אליו. רעייתי, יונתי, תמתי, כל השמות שהוא קרא לנו. נמצאים איתו יחד. ולכן, אם אתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות שאתה תצא לחופש ותוריד את הרמה של מחלקה א', תוריד את הרמה של המחלקה הראשונה, ואיפה יראו אותך? במחלקה שלישית, מתחת לספסל. איזה בושות אלה. אנשים שלא מעריכים את עצמם, הופכים להיות בתוך החופש הזה המוניים כאלה. מה קרה? הלו, יש לנו עמוד שדרה, יש לנו דברים משלנו. אנחנו אנשים אחרים, לא כמו המון העם שמטיילים והולכים איפה שבא ואיפה שלא יהיה. אנחנו מגיעים למקום, רואים שיש שם פריצות. ילדים, אחורה פני, קדימה צעד, הולכים מקום אחר. מה קרה? פריצות. אחר כך לוקחים את הילדים לאיזה מקום, קונים לכולם ארטיקים ומתחילים לרקוד. ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים. אנחנו יוצאים לחופש, אבל לא שוכחים את הקדוש ברוך הוא. יש מנחה, יש ערבית, יש שחרית. אני תמיד אומר לכל ההורים היקרים, אתה יוצא עם הילדים, תעשה לך חוברת. לפני החופש, תהיה מוכן. חוברת שיש בה גם קצת תלמוד, קצת חומש, קצת זה. כל יום יש לימוד. אנחנו לא יוצאים לשום אטרקציה בלי להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה הראשון. אחר כך אנחנו יוצאים. קודם כל, אחרי התפילה בבוקר, יושבים לומדים. אנחנו לא יוצאים ככה. קודם כל אומרים חציו להשם, אחר כך חציו לכם. איזה לימוד לומדים מזה הילדים? אין, ישר קמים, אטרקציות, הולכים, בריכה וזה, הלו. הלו. יצאנו לבין הזמנים. נכון, זה זמן שצריך להתנפש, אז אנחנו לא לומדים כמו שלומדים במשך השנה. אך כל רגוע, יש לנו את החצי שעה של הבוקר, השעה של הבוקר, אחד השעתיים שלו. אנחנו נשב קודם כל, נראה לקדוש ברוך הוא שאנחנו איתו. אחר כך נמשיך את היום. הרי איזה כיף כשאתה מתחיל את היום עם מי שנתן לך את החיות לרקוד ולשמוח וללכת לכל האטרקציות. מי נותן לך את הכוח הזה? מי נותן לך את הגוף הבריא הזה? הוא. אז קדימה. קודם כל בוא נגיד לו שאנחנו קולטים את זה, הבנו את זה, ואז יצא לך שכל האטרקציות וכל שאר הדברים שתעשה הם יהיו נעימים וטובים, בלי אסונות, עם נחת, עם שמחה. למה? כי אתה קודם כל נתת את החלק הנכון לקדוש ברוך הוא. אחר כך, אללה מעק, כמו שאומרים. יהיה לך שמחה. ולכן אני רוצה שתלכו, תשמחו, תהנו, ואשריכם ישראל. אנחנו מאזינים עיקריים נחתום את תוכניתנו הנפלאה הזאת בתוך הבין הזמנים, בתוך החופש. אבל דבר אחד אני רוצה לומר להורים העיקריים והאהובים. מכיוון שזה פרשת עקב ועוקבים אחרינו ורואים מה קורה עם דברים שאדם דש בעקביו. יש שבע עיניים. הילדים עכשיו מסתכלים למה עכשיו זה ניסיונות. פוגשים אנשים, איך מדברים, איך הדרך ארץ, איך העניין. רבים, לא רבים, מקבלים הכל באהבה. עכשיו בודקים אותנו, בפרט בדברים הקטנים. ממה ההורים מתפעלים? ממה הם סולדים? מה הדבר שקשה להם? מה הדבר שמתפעלים ממנו? כל דבר של דקדוק של מצווה, של איזה משהו שפתאום ראו, מזה מסתכלים. את זה רואים. החתם סופר יושב ללמוד עם הילדים שלו בלילה. 12 בלילה דופקים בדלת. החתם סופר פותח את הדלת, רואה את אחד הסוחרים הגדולים. מה נשמע, כבוד הרב, אני חייב לדבר איתך. הוא יושב, כן, מה יש לך? כבוד הרב, הוא קיבל נפילה בעסקים. נכנס למצב של נפילה. אם ידעו מזה הסוחרים, אף אחד, הם פתאום יורידו אותו, אף אחד לא יסתכל עליו, והוא הולך להיות עני מרוד. עני מרוד. אמר לו, אז הבעל שם, אמר לו, החתם סופר, אז מה צריך לעשות? אמר לו, תקשיב, אני חייב לקבל הלוואה של 10,000 רובל, ללכת ליריד, לקנות סחורה, למכור, להרוויח, ואז לחזור בחזרה למעמד הקודם שלי. אחרת, התרסקות. אמר לו, אל תדאג. אם זה כל העניין שלך, אני מלווה לך. החתם סופר פותח את המגירה, מוציא משם 10,000 רובל, אומר לו, קח את זה, תעשה עסקים, הלוואה לשלושה חודשים, עוד שלושה חודשים, תרוויח, תבוא, תחזיר. תודה רבה, תודה רבה, יצא מיד מהבית, הלך. עובר שלושה חודשים, דופקים בדלת. 12 בלילה. החתם סופר לומד עם הילדים, והוא נכנס, אותו סוחר. נו, ברוך השם, כבוד הרב, הכל הצליח. הנה, הבאתי לך את 10,000 רובל, בחזרה, הלוואה שהלוות לי. הרב סופר את הכסף, רואה שהכל בסדר. יפה. פתאום, אותו אחד מוציא מאיזה קופסה, קופסה של אתרוג מכסף טהור. אומר לו, כבוד הרב, אני הייתי ביריד, ואמרתי, מה אני קונה לרב מתנה? ואז מצאתי את הדבר הזה, תסתכל איזה יופי, מכסף טהור, בשביל האתרוג שלך, האתרוג המהודר של הרב. הרב מסתכל, איזה קופסה יפה, איזה יופי, התחיל לרקוד, מה זה מדהים. והעשיר, והסוחר מסתכל עליו ומתפעל, אומר, איזה שמחה אני עושה לרב. מה זה? איזה קופסה? איזה נפלא? אני לא יודע אם יש כזה דבר בכדור הארץ. זה הדבר הכי יפה שראיתי בחיים שלי. זה משהו מיוחד, והוא מתפעל. ואחרי כל ההתפעלות, הרב אומר לו, אבל אני לא יכול לקחת את הקופסה הזאת. למה? למה? כי זה ריבית. כתוב בתורה שאסור לקחת ריבית. אז אתה מחזיר את ההלוואה, ונוזל לי את הקופסה הזאת, זה ריבית. מה פתאום? אני לא יכול לקחת אותה. אני לא יכול עם כלום, שום דבר. קח אותה, תהיה בריא, ולהתראות, וכל טוב. והסוחר הזה יצא מהבית עם הקופסה ביד. הילדים אומרים לאבא, אבא יקר, אתה יודע איך הבהלת אותנו? מה הבהלתי אתכם? אנחנו רואים אותך. לוקח את הקופסה, ואנחנו יודעים שאתה הולך לעבור על איסור דאורייטה של ריבית, ואתה עוד יותר מתחיל להתפעל מהקופסה הזאת. איזה קופסה, איזה יופי. אמרתי, אוי ואבוי, לא רק שאבא הולך לעבור על איסור ריבית, הוא גם מתפעל מזה בצורה כל כך חזקה. אבל בסוף אמרת לו שאתה לא לוקח את זה כי זה ריבית. אז מה עשית את כל מה שעשית קודם? מה זה ההתפעלות הזאת? אמר להם, תקשיבו, בניי היקרים, אני אגיד לכם את האמת, אני אעבור על איסור ריבית? מי יחלום חלום בחלומות לבוא להלוות לרב עם ריבית, או לקחת כסף מהרב עם ריבית? מי יחשוב את זה בכלל? מתי אני אקיים את המצוות עשה דאורייתא הזאת? והקדוש ברוך הוא זימן לי אותה, הביא לי את הבן אדם עד היד, שרוצה לתת לי ריבית, ואני צריך לא לקחת. אז קודם כל התפעלתי כל כך הרבה, שזכיתי בזכות הנפלאה הזאת, שאני יכול עכשיו להגיד לו אחרי כל ההתפעלות, שאני לא יכול לקחת את זה, כי זה ריבית. כל כך התפעלתי, כל כך שמחתי שהזדמנה לידי המצווה הזאת, בשביל זה הייתה כל ההתפעלות. ואמר להם, אני למדתי את זה מהרב שלי, רבי נתן אדלר. מה היה? אומר יום אחד הרב שלי, רב נתן אדלר, אומר לי, בואי תמהר, צריכים דחוף ללכת לאיזה שליחות. קר בחוץ, שלגים. לקחנו קרקרה, בא גוי אחד עם שני חמורים, עלינו על הקרקרה, ואמרו לו, סע, תקדימה, תתחיל לסוע, ישר, ישר. ושלג בחוץ, וקור, והרב ואני עטופים ממעילים. באמצע הדרך, העגלון מודיע שחמור אחד מת. הוא הולך להביא, לקנות חמור, כדי להמשיך לנסוע. והוא הלך. ואני ורב נתן אדלר בתוך הקרקרה, פתאום אני רואה את רב נתן מסתכל מהחלון. מתחיל לחייך חיוך גדול. פותח את הדלת של הקרקרה. יוצא בתוך השלג. ומתחיל לרקוד ולשמוח. ואני יודע שהרב לא מרגיש טוב. לא מרגיש טוב, הוא מקורר. מה הוא רוקד ככה בשלג? באתי לרב, כבוד הרב, מה אתה רוקד? הוא אומר לי, תראה, תראה. אמרתי לו, מה? תסתכל טוב. הוא אומר, אני... מה יש לי? מה קרה? תסתכל שמה. הוא אומר, החתם סופר, ואני מסתכל. אני רואה את הגוי מגיע לקרקרה ורוצה להשים, הוא לא מצא חמור, הוא מצא שור. ורצה להשים את השור עם החמור ביחד כדי להמשיך את הנסיעה. והוא אומר לו, אתה רואה? הוא רוצה להביא שור. ואם הוא ישים את השור הזה עם החמור, אז אנחנו נעבור על איסור דאורייטה, שלא תחרוש בשור וחמור יחדיו. זאת אומרת, לא יאומן. תסתכל, מתי הזדמנה לידינו מצווה כזאת גדולה. תראה מה זה. מי היה רוצה להכשיל את הרב בלא תחרוש בשור וחמור יחדיו? איפה? ותסתכל, הגוי הזה מגיע עם השור הזה, ועכשיו אנחנו נודיע לו חגיגית, ונודיע לו בשמחה ובטוב לבב, שאנחנו לא מוכנים שהוא ישים את השור הזה. למה? למה? כי אסור לפי התורה שור וחמור יחדיו. אומר, למדתי את זה מהרב שלי. ההתפעלות, הוא לא הרגיש טוב, הוא קופץ בשלג. למה? כי הוא שמח מההתפעלות הזאת. עכשיו נמצאים בחופש, בין הזמנים. רואים אותנו, מסתכלים עלינו, ממה אנחנו מתפעלים, מה אנחנו עושים, במה מדקדקים. וכשהילדים רואים את זה, הורים יקרים ואהובים, הם רואים את זה, הם אומרים, פה ההורים שלנו נמדדים. מתי שקצת הותרה הרצועה, שקצת יוצאים לחופש, אז בודקים אותנו. יהי רצון שהשם יזכה אותנו לצאת לבין הזמנים הזה, וכמו שנמצאים עכשיו בעיצומו של הזמן הזה, משם להתרומם ולבוא יותר חזקים, וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, שנוכל אחר כך להיכנס לחודש אלול ביתר שאת וביתר עוז, כדי לקבל שנה טובה ומתוקה. שבת שלום ומבורך.